אנחנו ערב מתקדמים לנושא חדש, זה הנושא האחרון במסע. זה נוגע לתשיסה תועלתנית של הדת, או ליתר דיוק ההתנגדות של הרב סולובייצ'יק לתשיסה תועלתנית של הדת, לכל תחום של טעמי המצוות ולהבנת יסוד המחויבות של אדם כלפי התורה. כן, באותו ראיון עיתונאי, היה משפט שהיה כך, עמוד 426. ראש הממשלה, מר דוד בן גוריון, אינו תופס מה חשובה היא הדת למדינת ישראל. רק בכוחה אפשר למשוך את הנוער ולדרוש ממנו הקרבה עצמית והגשמה עצמית. כן, משפט שהצליל שיש בתוכו הוא צליל שהדת הוא מכשיר שאפשר באמצעותו לקשר אנשים למדינה, דהיינו הוא מכשיר תועלתני שמיועד למטרות נוספות מעבר למהות של עצמה. ועל זה כותב הגריד את הדברים הבאים. דברים בלשון כזו לא יצאו מפי. אני חוזר על תחילת המסע הזאת. הוא לא צריך לבדוק אם הוא אמר או לא אמר, הוא יודע שהוא לא יכול לומר דבר כזה, וזאת למה. הוא מסביר. אף על פי שאני תושב אמריקה זה שנים רבות, שהדברים נכתבו, הוא היה תושב אמריקה כבר 28 שנה. פעמים, כן. כמה מכם כבר תושבי ארץ ישראל 28 שנה?
22.
אני כבר 37. עדיין לא סיגלתי לי את השפה הפרגמטית על הדת. ותקשיבו טוב למשפט הזה, כי אני חושב שהוא חשוב להבין את עוצמת ההתנגדות שלו, הוא מזהה את השפה הפרגמטית עם תפיסה אמריקאית. אף על פי שאני תושב אמריקה זה שנים רבות, כלומר, ואם כך הייתי צריך להפוך לאמריקאי, כן, עדיין, אני לא יודע מה יקרה כשהוא יגור באמריקה עוד 10 שנים, כבר עדיין מניח שיש שינוי, כן? אבל עדיין לא סיגלתי את השקפה הפרגמטית, דת, הוא מזהה אותה כתפיסה אמריקאית, ואני ארחיב בזה מיד. לדעתי, אין האמונה בא לשמש את צרכי בני אדם, ואין השאיפה הטכנולוגית שימושית שמקומה בהכרה המדעית, אופיינית לחרג הטרנסדנטלי שבאדם. מעולם לא ניסיתי לבאר את תורת ישראל בקטגוריות של בריאות נפש, mental health, שלוות הרוח, peace of mind וכיוצא בהם, אף על פי שגישה זו רווחת כאן, עוד פעם, באמריקה זה רווח, גם בין הוגי דעות יהודיים, חרדים ובלתי חרדים, אני חוזר ומזכיר, חרדי אצלו הכוונה האורתודוקסי. זה לא מתכוון חרדי כמו שמתכוונים פה. כן? אין אני מתלהב למראה כל אלה החיבורים והמסות, שתוכם רצוף רציונליזציה בורגנית שטחית, השואפים להביא את תורת ישראל בחתר מלכות מודרני בוהמי, ולהראות להשעננים בפרברי בוסטון, ניו יורק, לוס אנג'לס, כי מוכשרת היא להיכנס לצטליניהם המקושטים. נפשי בוחלת בכל אלו הדרשות הסובבות סחור סחור לנושא אחד. שמירת המצוות טובה לעיכול המזון, שינה מתוקה, לשלום המשפחה ולעמדה חברתית. אולי לפני שנקרא, אז מה כן? אני רוצה קצת להסביר את התפיסה הפרגמטית הזאת של הדת, מה מקומה באמריקה או בכלל, מה הדברים פה, מה עומד מאחוריהם, כי יש להם ביטוי מאוד עמוק בכתיבה של הגריד בשנות ה-40 וה-50, יש להם ביטוי מאוד עמוק בהנהגה הציבורית שלו, בכינון של אורתודוקסיה מודרנית בארצות הברית, וזה נוגע גם להבנה שהייתה תפיסה פרגמטית בדת מחוץ לאמריקה, שאני לא יודע אם עוצמת ההתנגדות שלו הייתה עד כדי כך כפי שהיא כאן. אני אתחיל מתפיסה פרגמטית בכלל, אני אתחיל מהנקודה הזאת. כן? יש ברמב״ם לא מעט טעמי מצוות שהם פרגמטיים, או בלשון אחרת, המצוות נועדו כדי לשפר את איכות החיים שלנו כבני אדם. ברמב״ם עצמו זה חלק מהטעמים שהוא נותן במורה. במורה אפשר למצוא טעמים כאלו נגיד סביב כשרות. הכשרות תועבה לעיכול. הרמב״ם שם מתאר, אני לא יודע אם הוא ידע מה זה כולסטרול, אבל הוא מתאר שבעלי החיים האסורים הם מאוסים, הם מלא שומן, של החזיר מתגולל באשפה. כלומר, לא כדאי, לא בריא לאכול חזיר. כלומר, איכות כשרות הם מתוארים כהלכות שיוצרות בריאות. יש גם קטגוריה נוספת שנמצאת הרבה ברמב״ם במורה, אלו טעמים בעלי אוריינטציה היסטורית. יש טעמים כאלה במסורת היהודית. כן, בבקשה.
האם הוא אומר משהו לפני כשרות או אחרי כשרות? חושב שזה כאילו מעילה, כאילו אם משתמשים את דברים האלה, זה לא רק שזה לא המטרה, זה סתם זה לא בסדר.
כן, או בלשון אחרת, זה לא דת. כלומר, אם כשרות זה דיאטה, אז אולי יש דיאטה יותר טובה. או האם אתה, האם יש מימד של קבלת עול מלכות שמיים בדיאטה שלך? בוא, אני אומר לכם, הייתי בכנס של על כשרות שהיה בארצות הברית, זה היה בתחילת השמיטה, זה היה לפני שנה וחצי, לא, זה היה לפני שנתיים, זה היה לפני השמיטה, כן? אני שם דיברתי על ההכנות לשמיטה, אבל זה היה לפני כשנתיים, וזה היה של ישיבת חובבי תורה, ושם דניאל שפרבר היה המרצה הראשון, והוא דיבר על איזשהו צמחוני, והוא דיבר על זה בקטגוריות דתיות, ומהר מאוד התגוללו שם לשאלות אתיות ומוסריות, כמו תנאי השחיטה בבתי המטבחיים, כמעט לא דיברו על הלכות כשרות עצמה, דיברו יותר על המטה כשרות, נקרא לזה, כן? במונחים דתיים, זה היה מאוד מעניין, היה אפשר להרגיש שהשיח הפך לשיח אתי, ולא שיח דתי נקרא לזה, כמו האתיקה נובעת מהדת. אני אומר, יש טעמים כאלו ברמב"ם, צריך לדעת את זה. דומני שכאן החיצים לא מופנים כלפי הרמב"ם, אלא יותר כלפי התפיסה של ארצות הברית, למרות שצריך לדעת שיש מקום אחד בכתבי הגרית, ספר שלא מכיר הרבה אנשים שמבינים אותו, אני לא מבין, ניסיתי ללמוד אותו שנה שעברה. והתקעתי בעמוד 20 ומשהו. אלה חבורה בישיבה, והוא שנורא נורא דחף ללמוד את זה, נסע לאיזה מחנה קיץ ארצות הברית, כולם נשמו לרווחה. החלפנו נושא. אבל בכל מקרה, אני יכול לומר לכם שבתחום טעמי המצוות יש כאן, ממש בסוף הספר, מעמוד 91, בהלכת מים, יש כאן כמה עמודים שבהם הגריד תוקף את טעמי המצוות של הרמב״ם, בצורה שאני חייב לומר, היא לא אופיינית לו. כלומר, אופייני לו לרכוב על כתפי הרמב״ם, אבל יש פה התקפה מאוד מאוד חזיתית, ואולי נקרא את זה בפעם הבאה, בסדר? כלומר, אבל זה, צריך לדעת, גם הרמב״ם היה לכוונת שלו. הוא לא אהב את טעמי המצוות של הרמב״ם. מאוד לא. אבל ספציפית הקטע הזה מדגיש כל הזמן את האמריקאיות שבדברים. וזה מה שאני מבקש היום להתמקד. האמריקאיות שבאה ממקום שהיא לא רק שואלת, וכאן לדעתי העוצמות של הלהבות כאן, היא לא רק שואלת, כמו שאני מבין לפחות ברמב"ם, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לטוב לנו, ולטוב לבן אדם זה גם לשפר את איכות חייו כבן אדם. בארצות הברית זה בא בהקשר אחר. ההקשר של הרצון שהמסורת תמצא חן בעיני האמריקאים. כלומר, אצל הרמב"ם זה בא ממקום דתי, הייתי אומר. אפשר לא לאהוב את זה. זה בא ממקום דתי במובן שהקדוש ברוך הוא, אני ארצה את עולם ההנחות של הרמב"ם, הקדוש ברוך הוא טוב. והקדוש ברוך הוא חכם. וממילא הוא לא עושה לא דברים סתם, בלי סיבה, והוא גם לא עושה דברים שהם נגד בני אדם. ובתור הבורר, בתור המצווה, כדי להבין, זה בעיקר מתוך דרישת אלוקים ברמב"ם, בין אם אתה אוהב את זה, בין אם אתה לא אוהב את זה, אבל מתוך דרישת האלוקים, אתה בא ואתה אומר אותך, למה הקדוש ברוך הוא הטוב רוצה שאני אעשה ככה? כנראה שזה משפר אותי, וזה כבר הופך אותו להגיוני. כלומר, זה בא לפענח את הסוד של האלוקות, נקרא לזה, במורה. אני חושב שהגריד חש שבארצות הברית, זה לא מפענח את סוד האלוקות, זה מחלן את הדת. כלומר, האמריקאי, אני מדבר על השנים האלו, אני לא יודע היום, כן? היום שיש New Age, יש Spirituality גם שם. אבל התקופות האלה שהוא מדבר עליהן, תבינו, זה 1960. כלומר, שנות ה-40 ב-50 שהוא חווה אותם בתור תושב אמריקה שנים רבות, התחושה הייתה שמה שלא עובד, מה שלא נותן לך תועלת, הוא לא שווה כלום. אני, מאז שאני בישיבה בעותניאל, אני זוכר הרבה פעמים להיות טרמפיסט, שזו חוויה בפני עצמה שצריך לדבר עליה. יצא לי פעם לנסוע טרמפ עם מישהו שעליתי על האוטו, והוא היה ברור מהשיחות טלפון שלו שהוא מנהל גדול באיזה חברת הייטק, מחלק קודות, תה, 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 תה. אחרי כמה זמן הוא מסתכל, הוא פונה אליי, אמר לי, איפה אתה נוסע? כי הוא... הסתכלתי עליו, הכרתי אותו, היה בכיתה שלי בתיכון. אמרתי לו, אתה לא מכיר אותי? לא. אמרתי לו, את השם שלו, רפאל, מה שלומך? קיצור, אחרי הרבה ניחושים שהוא לא זיהה מי אני אגיד. עשיתי כמו יוסף לאחיו, הוא גילה מי אני, והתחילה שיחה מדהימה, כאילו, איפה הוא הגיע, איפה אני, זה 25, 27 שנים שלנו ביחד. ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, תשמע, מה שלא עושה כסף, מה שלא מוציא ממנו מכונה, לא מעניין אותי. זה תפיסת עולם. כלומר, הוא צריך לייצר מכונות, צריך לייצר סלפון, צריך לייצר משהו שלוחצים על כפתור ועושה משהו. רק לעסוק ברוח, זה לא מדבר אליו. עכשיו, יש דמויות כאלה בעולם, כן? יש כמה כאלה, כן? הרבה כאלה, אני חושב. כאילו, אבל הגריד הרגיש, הוא צריך להבין, כשמגיעים לארצות הברית, התפיסה היא מאוד פרגמטית. התפיסה היא, מה זה נותן לי? מה התועלת זה נותן לחיי? מה יוצא לי מזה? ונוסיף שארצות הברית היא כור היתוך, זו חברה של מאגרים, והחלום האמריקאי הוא אישה, בית, מכונית, נכון? זה החלום גם בגמרא, דרך אגב, נכון? זה החלומות, וכסף, זה החלום, וכשהמאגרים באים לארצות הברית, הדבר המרכזי שהם רוצים להיות, כמו כל מאגר לחברה של מאגרים, זה להיות אחד מהאמריקאים. ובמובן הזה, קבענו זה פה כמה פעמים, הייתה רטישה מסיבית של המסורת, של הדת. לא רק כי היה קשה לשמור שבת טכנית. שבוע שעבר נפטרה אישה בגיל 101, שהייתה מתפללת ביתניה במניין של החותן והחותנת שלי שם, וההורים שלי הלכו לשבעה כי הם הכירו את הבן שלה, והם סיפרו שביום הולדת 100 שלה, היא ביקשה להגיד לצאצאים שלה, יש לה בני נינים, 50 יש לה. היא ביקשה לדבר, והיא אמרה להם שהייתה בת 14, עשו חשבון, היא הייתה בת 101, זה לפני 96... מה? 80. לא, ב-80, כן. קיצור, זה בשנות ה-20, כן? היא אמרה להם, עשיתי לעבודה בגיל 14, כי לא היה כסף, ואני כל שבוע הייתי בתקבלת לעבודה ביום שני, ופסרים אותי ביום שישי, כי הודעתי שאני לא בא לעבודה בשבת. וככה, מקום עבודה אחד אחרי השני, מקום אחרי מקום אחרי מקום, עד שבסופו של דבר, היא אומרת, היה מעביד אחד שאמר לי, יודעת מה, תעבדי יותר שעות כל יום, ואני אשחרר אותך לשבת. ומה שהיא רצה להגיד לצאצאים שלה זה לא לוותר, ולא ליישר קו, לא לוותר על העקרונות שלך. היה קשה טכנית, אבל הקשה שהיה קושי נוסף, שהקושי היה, זה היה נראה לי מיושן, לא הבנתי. זה לא נותן לו כסף, לא נותן שום דבר. כן? הנושא עבר שאני רוצה לעסוק בו, אני רוצה להתייעץ איתכם שיגמור את זהו, יש מקום אחד בכל כתבי הגריד שהוא עוסק בתורת הכלכלה שלו. ובגלל המשבר הכלכלי חשבתי שנכון לעסוק בזה. זה קטע מאוד יוצא דופן. אחד מהדברים שהוא מדבר שם זה שמה שלא נותן תועלת, כאילו אין לו מקום בעולם של אמריקאי, זה מיושן, אתה רק רוצה להיות אמריקאי. וכאן השאלה מה המגמה, מה התנועה, שבאמצעותו אתה מחייב אנשים למסור. איך אתה משכנע מהגר אמריקאי בשנות ה-30 וה-40 שישמור שבת? זה old fashion, זה לא מעניין אותו. מה זה קשרות? למה לא לאכול עם כולם? וכאן התפיסה הפרגמטית היא תפיסה שהיא עשתה שני דברים. היא ראשית אמרה לאנשים האלה, ובעצם שלושה דברים, בסדר? ובשלושתם הגריד נלחה, שתדעו, בשלושתם. ורד אמרה לאנשים האלה, אתם תהיו אמריקאים. אפשר? אל תחשבו שהחלום האמריקאי לא יתגשם. אפשר. למה אפשר? כי היהדות לא סותרת את האמריקאיות. כי זה לא דורש מכם לוותר על האמריקאיות שלכם. שהמשפט הזה בא יחד עם תפיסת עולם רחבה, שבשנות ה-40, אז זה כל העבודה הציבורית של הגריד, זה התנועה הקונסרבטיבית, שהורידה את רף המצוות המעשיות. קודם כל זה דורש פחות מצוות מעשיות, יהדות הופכת להיות איזה מוסר הנביאים, משהו בן גוריוני כזה, של המוסר המקראי והתנכי וכל מיני מילים גבוהות, יכולים לשמוע פה את התפיסות שהוא מדבר עליהן כאן, זה מגמה שאתה רווחת מאוד, כלומר זה פחות דורש ממך, אבל זה מאוד נחמד וזה מאוד טוב, והדבר השלישי, שמאוד יפיינו, שהמצוות המעשיות נמכרו בעטיפה פרגמטית, כלומר, תפיסת העולם האמריקאית אומרת, זה לא נותן לי כלום, למה שאני אעשה את זה? זה נותן לך. מה זה נותן לך? המצוות המעשיות, כשרות הופך אותך ליותר בריא, תזונה יותר טובה, טהרת המשפחה מאזן לך את הזוגיות, או מונע סרטן רחם, לא יודע, כל... קיצור, זה כדאי לך, כי זה ישפר אותך. ומסביב שלושת הנקודות האלה, של אני חוזר, למכור את החלום האמריקאי על ידי שתי תנועות. א', יותר ויותר יהדות... מופשטת כזאת שלא דורשת הרבה, והמעט שהיא דורשת זה תועלתני. הגריד ראה בזה חילול של הדת. בסופו של דבר הוא ראה בזה תנועה שהיא לוקחת את היהדות והופכת אותה למעין איזה תנועה אמריקאית כזאת, מחוללת לגמרי, ומספיק ללכת ללא ממה נפש, שנכתב אחרי המעשה הזאת, ומי שקרא, מכיר, זוכר, בסוף המעשה, הטענה שלו היא, הוא מוכיח בשבט ביקורת את היהדות הדתית בארצות הברית, לא החילונית. על כך שהדת אצלם היא נעשית לא מכוח קבלת המלכות שמיים, לא, אין להם את המסע של אדם ב', מי שמכיר את המושגים של המסע, אלא גם הדת היא רק אדם א', כל הדת רק נועדה כי נעים לך קצת רוחניות, עושה לך טוב בחיים, כן? זה נחמד, כאילו, ואתה הולך לבית כנסת כי זה נחמד לפגוש את החבר'ה, ואתה הולך לבית כנסת כי זה יוקרתי להיות חבר באיזה בית כנסת יוקרתי, אבל איפה הדתיות שבדבר? והנקודה הזאת היא עמדה על סדר יומו, וכאן הוא ראשית, זה פלא אולי שזה הצליח, אבל צריך להבין, זה היה הקו הציבורי שהוא התחיל אותו בשנות ה-30 בבוסטון, נמשיך אותו לאורך כל ימי חייו. לומר לידי ארצות הברית, אתם לא תהיו אמריקאים לגמרי. תשכחו מזה. תשכחו מזה. היהדות שלכם היא לא מותאמת לגמרי לאמריקאיות. אתם כן לא צריכים לפרוש לגמרי מאמריקאיות. הוא לא אמר להם להסתכנס לגטו וזרוק את החומות וזרוק את המפתח לים. זה הוא לא אמר. אבל הוא כן, כקו מרכזי, הוא אמר להם, זה לא מתאים לגמרי. תשכחו מזה. כי היהדות יש לה דרישות מאדם. יהדות זה לא, בוא ניתן לך קצת נחת רוח. מה שנקרא יהדות של נחת, כן? יהדות רומנטית, כן? תשכחו מזה. זה לא ככה. להיות יהודי זה צו אלוקי, זה קריאה. נראה בהמשך הקטגוריות שהוא משתמש, אולי זה כבר מוכר. בעיקר אצלו להיות יהודי זה להקריב קורבן. הקורבן בין היתר בהקשר הזה הוא לא להיות מה שחלמת. חלמת להיות אמריקאי, לא תהיה לגמרי. למה? ואתה שונה מהם. והנקודה המכוננת של הזהות שלך צריכה להיות יהודית. להיות יהודי אומר, אין אמריקאיות שלמה, תהיה משהו אחר. בתפיסה הדיאלקטית, מה הוא יכול להציע? יש נקודות מגע, יש נקודות שיתוף. או במילים מאוד פשוטות, החוזר, אני מכיר את זה בזה 5 מקומות בכתריו, המוטו של הזהות היהודית האמריקאית, או היהודי המודרני זה, גר ותושב אנוכי בכם. כשאברהם אבינו עומד מול בני חטא, על זה הוא מדבר, וכאן באמת זה מרתק לראות הפרשנות שלו לפרשה הזאת, כי כשמעמידים אותה מול פשוטו של מקרא, רואים את סדר היום הפילוסופי של הגריד. הרי כל המסע ומתן בין אברהם ובני חטא, זה מאוד מוזר, הם מציעים לו קבר. לא, 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 אני רוצה לשלם. לא, לא, בחינה, לא, אני רוצה לשלם. על מה הם מדברו שם? אז בפשוטו של מקרא, בתפיסה שלמדת מקרא על רקע ההיסטוריה שלה, כלומר, היא שמה את הדמויות בתוך ההקשר ההיסטורי שבו הם חיו. ההסבר הוא מאוד פשוט. כל מי שלומד ספר ויקרא יודע ששדה מקנה ושדה אחוזה. ושדה מקנה חוזר ביובל. ושדה אחוזה הוא שלך לעולם. ומה שאברהם חותר בקבורה של שרה, זה לשדה אחוזה. הוא לא רוצה שדה מקנה. הוא לא רק רוצה מקום לשים את הארון שלה. הוא רוצה לנחול את השדה. הוא רוצה שהיא תהיה אחוזה שלו. ועל רקע זה כל המסע ומתן וההתעקשות שלו. הולכים לכתבים של הגריד, בשני מקומות זה נמצא. מקום אחד במין השערה, Out of the Whirlwind, יש שם פרק על אברהם ושרה, וזה נמצא בעוד מקום בכתביו, ושם הוא אומר, הם רצו לקבור את שרה בבית קברות גוי. הנושא הוא זהות יהודית. הם אמרו לה, בבקשה, יש כזה בתי קברות יפים של הגויים, בוא תהיה איתנו, בוא. כמו שכן ובני יעקב, בוא נהיה סחבק. אז מה אברהם אומר להם? לא, אני רוצה בית קברות יהודי. כלומר, הנושא של הגריד הוא לא הדמויות המקראיות בהקשר ההיסטורי שלהם, אלא הנושא של הגריד הוא זהות יהודית בכלל, זו קריאה פילוסופית של התנ"ך. אם תרצו, אפשר להקדיש פה זמן גם לשאלה של איך הוא קורא תנ"ך, ואיך הוא גם מתייחס לביקורת המקרא. אז הרגל אחת, הוא קורא את התנ"ך קריאה פילוסופית. והמאמן הזה, זה לא מעניין אותו הריאלי ההיסטורי, זה לא חשוב. כלומר, דרך אברהם ובני חד, אברהם ושרה, הוא לומד על דמויות, על זוגיות, על הבל. הוא לומד מושגים, זה מה שהוא לומד מהדמויות המקראיות. במובן הזה הוא בכלל לא מתעניין באברהם ההיסטורי, הוא מתעניין באברהם כמייצג את אביר האמונה. זה מה שמעניין אותו. ושם אברהם קבע הלכה לדורות. הלכה לדורות אומרת שבבית קברות יהיה יהודי ולא גוי. אני לא אתכם. צד שני, תושב, ומה תושב? תוכלו לראות את זה כמעט בכל מקום ובכתבה. בניינים הומניים, אני חבר שלכם. בנייני איכות הסביבה, אני חבר שלכם בכל דבר אנושי. בענייני אמונה, בענייני זהות דתית, אני שונה מכם. וכאן הנקודה הכוננת של ההנהגה הציבורית שלו, שהיא משנות ה-30 בבוסטון, בית ספר יהודי, נחשב הממנליז כמודל של התפיסה הזאת. לא פאבליק סקול עם קצת תלמוד תורה. בית ספר יהודי שהכל בתוכו. זה בכל המאבקים על כשרות, ובעיקר בתחום ההסברה, אפשר לקרוא את הדברים. כל ההסברה הייתה גר ותושב, גר ותושב, גר ותושב. אני כן רוצה את האמריקאי, אני לא אומר לכם שאנחנו צריכים להתנזר, ונדבר אנגלית, ונאהב בייסבול, והכל, אנחנו אמריקאים. אבל אנחנו יהודים, וזו הנקודה המכוננת של הזהות, והזהות היהודית היא אוטונומית. והחתירה לאוטונומיה זה המילת המפתח בכל ההגות שלו, ובכל העבודה הציבורית שלו. האוטונומיה אומרת להיות יהודי שהוא אוטונומי, יהודי אותנטי. היהודי אוטונומי הוא אותנטי, כי ההשפעות הזרות לא חודרות את חומות האוטונומיה. שחיפשו שם עברי לכרך למכתבים שלו, שבאנגלית נקרא Community Covenant, אני לא זוכר את ה... Commitment, כן. אז אני הצעתי לקרוא את זה תורי קרקה. זה היה אגריד, אגריד היה, צריך להבין, הוא בא במגע עם התרבות החיצונית, הוא מתור הכרת, הוא חתר ליהדות אותנטית, אחרי אני אמר את זה בצורה התרבותית, הוא לא ניסה ליצור שום סינתזה בין היהדות לתרבות הכללית, לא, זה לא עניין אותו, הוא לא שייך לתנועה הרוחנית שהייתה לפי מיטב הבנתי, חלק מיהודי גרמניה האורתודוקסים, שאני רוצה להיות גרמני בן דת משה, זה המונח מזעזע. כלומר, אני גרמני ואני בן דת משה, וכאן מה הייתה ההנחה? ההנחה הייתה שאני חייב שהיהדות שלי תתאים לגרמניות שלי, כי הגרמניות מייצגת ערכים אנושיים, אוניברסליים, נאורים וכו' וכו'. וכמובן בשנות המאה ה-19 ככה דיפור, כן? אבל זו הייתה התפיסה. ולכן צריך להראות שהתורה מתאימה לכל מה שבני אדם הנאורים חושבים. אצל הגריד לא מיני ולא מקצתי. לא מעניין אותו מה חושב בני אדם נאורים. הנאורות הזאת היא לא, אותו מעניין רק דבר אחד, ההתגלות האלוקית בעולם. התורה מעניינת אותו. ובתור שכזה הוא מבין שהוא יכול לשאוב מהבאר החוכמה האנושית. כלומר, אני יכול לקרוא לא רק הוגים כלליים בתחומים אנושיים, גם על דת אני יכול לקרוא הוגים, וזה עוזר לי להבין את עצמי, אבל זה עוזר, אם זה עוזר לי זה בפנים. זה עוזר לי להבין נקודות יהודיות שמטריבות את ההגות ההיא. אבל אם מדובר על להראות שהעמים והשרים את יופיה, זה לא עניין אותו בכלל. ולכן הוא דילג על המון שאלות בתחום הזה. קור את המקרא, אמרתי שיש לו מה להגיד, אבל האמת היא שבאיש האמון הבודד, מה הוא כותב על זה? לא מעניין אותי, כך הוא כותב. לא הצריד אותי, ביי. כן? במעמד האישה, הוא הוטרד מהשאלות האלה? לא, הוא לא עסק, הוא לא הפריע לו שהיהדות לא מודרנית, שהיא לא מוצאת חן. זה בכלל לא הפריע לו. היה לו ברור איפה הוא נמצא, ובתור שכזה הוא פעל כלפי הקהילה שלו, הוא אמר להם חבר'ה לא תהיו אמריקאים לגמרי, ובשנות ה-40 יש לו בכמה דרשות התקפות חסרות רסן על התפיסה המופשטת של הדת יותר מדי, חסרת רסן, זה אמרצות, זה טיפשות, באחד מחגי הסמיכה, בחג הסמיכה תש"ג, הדרשה פורסמה, שם הוא פונה אליהם ואומר אתם יוצאים לשטח, יהדות זה שולחן ערוך. יהדות זה לשמור הלכה, זה יהדות, יהדות זה לא דרשות על מוסר הנביאים. זה דבר שהוא מאוד מאוד דחף אליו, זה מאוד מעניין, בשנות ה-50 הטונים משתנים, כלומר כשהוא רואה בשנות ה-50 קהילה ששומרת הלכה, אז הוא בא והוא אומר, תשמעו, שישמרו הלכה סתם באופן שטחי, מה פתאום? צריך להראות כמה ההלכה יש לה פילוסופיה עמוקה, ולכן הוא דוחף מאוד בשנות ה-50, שרב צריך הכשרה פילוסופית מסודרת, וצריך כן לדבר על הפילוסופיה של היהדות, כי אחרת אין עתיד ליהדות. אבל צריך להבין, כשיש מחויבות להלכה, אז אפשר להעמיק את החוויה של שמירת ההלכה, על ידי החתירה למשמעות ולהגות שלה. אבל למכור יהדות וזה מעטפת של, שמעו, זה כמה רעיונות מופשטים נחמדים, כי זה יעשה לכם נחמד בחיים. זה הייתה לו התנגדות טוטלית, וזה מה שדובר כאן, גם בתחום המצוות המעשיות, הוא התרחק כמו מאש מהסברים פרגמטיים. זה לא משתלם להיות יהודי, בסדר? זה לא משפר את איכות חייך. אז למה כן? בשבוע הבא. בסדר? אוקיי. תוכלו לישון בלילה? כן. כן.